אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. השעה הבינלאומית 17 בדצמבר 2019 והיום בעולם.
آئین شکنی کیس میں خصوصی عدالت نے سابق صدر پرویز مشرف کو سزائے موت کا حکم سنا دیا عدالت نے دو
بیت המשפט בפקיסטן גוזר דין מוות לנשיא לשעבר פרוויז מושרף שהואשם בבגידה ובאי קיום החוקה במהומות שהראו במדינה בשנת 2007 בשלוש השנים האחרונות מתגורר מושרף בדובאי וככל הנראה לא יהיה מהר לחזור להמשך ההליכים המשפטיים בפקיסטן ספק אם גזר הדין באמת יתבצע נמשכות המחאות בכל רחבי הודו לאחר אישור חוק האזרחות שמעניק אזרחות למהגרים למדינה בתנאי שאינם מוסלמים. ראשת האופוזיציה פריאנקה גנדי מבטיחה מעבר.
סרקל נה סמבדן פה חמלה קיה, בצ'ון פה חמלה
קיה. הממשלה תקפה סטודנטים כשנכנסה לאוניברסיטאות לדכי הפגנות. אנחנו נאבק על החוקה, הבטחנו שוב ושוב שנאבק נגד הממשלה. 24 שעות להצבעה על הדחת נשיא ארצות הברית בקונגרס, העיניים נשואות לסנאט שצפוי לחסום את החלטת בית הנבחרים.
Conducting an impeachment trial in the Senate is an enormously weighty and solemn responsibility.
משפט ההדחה בקונגרס הוא משימה כבדת משקל שיש באחריות גדולה, אומר ראש המיעוט בסנאט צ'אק שומר. בתוך כך חברי קונגרס דמוקרטים ממשיכים לטעון
Why don't we give the exact same rights that Bill Clinton got, that Nixon got as well, a due process where we could actually pick witnesses. The Democrats got to pick every witness they wanted. Republicans got to pick none, and now Schumer's complaining about that?
מדוע שלא נעניק לנשיא את אותן זכויות שמהן נהנו ניקסון וקלינטון, אומר ראש המיעוט בבית הנבחרים הרפובליקני קווין מקארתי, זכות לבחור את העדים למשל. הדמוקרטים זכו להביא כל מי שרק רצו, הרפובליקנים לא הציגו אפילו עד אחד, עכשיו שומר מתלונן.
Production halted. Boeing says it will stop making its 737 Max airplanes. They've been grounded for nearly a year after a pair of deadly crashes.
שנה אחרי שקורקעו בעקבות התרסקות שני מטוסים, חברת בואינג מודיעה כי תפסיק לייצר את מטוס ה-737 Max, מניית בואינג ירדה אתמול ביותר מ-4%. יותר מ-20 סופות טורנדו קטלניות בלואיזיאנה ומיסיסיפי עד כה נמנו 3 הרוגים ולא רק בני האדם סובלים.
The cat flew. It picked the cat up and the cat flew my cat. It flew across the yard. And I knew right there I said, "Oh god, we're not going to make it."
החתול שלי התעופף, הרוח העיפה אותו בכל החצר, אמרתי לעצמי שלא נשרוד. וגם בפעם הראשונה אחרי 25 שנה מגיע שיר חג המולד מהמצליחים בכל הזמנים לראש טבלת המחירות. השיר יצא לראשונה בשנת 94, אלא שאז נחשב חלק מתקליט ולא סינגל. בשנת 2000 כבר שווק כחד שיר, אך מאז חלפו עוד 19 שנה עד לרגע החגיגי הזה. הזמרת מריה קרי חגגה הלילה, עשינו זאת, היא ציצה בטוויטר. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרת על עובד בביצוע הטכני דרור רוטשטיין, כבר מתחילים. שלום אהב לכם, אנחנו פותחים בחדשות המרעישות שמגיעות מפקיסטן. תקדים, הנשיא לשעבר פרוויז מושרף, בין ה-76 הורשע בבגידה ונידון למוות, זהו גזר הדין הראשון מסוגו בתולדות המדינה, שמאז קבלת עצמאותה מבריטניה בשנת 1947, ידע לא מעט הפיכות ומשטרים צבאיים. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
מי שהיה האיש החזק של פקיסטן בשנות ה-2000 והיה שותף של ארצות הברית במלחמתה נגד הטרור, הפך כעת לבוגד שעונשו מוות. הגנרל פרווז מושרף, שב-1998 מונה למפקד צבא פקיסטן, ומ-2001 עד 2008 היה נשיאה, לא יוכל עוד לחזור למולדת. בית הדין המיוחד באסלאמבד בהרכב של שלושה שופטים פסק אתמול שמושרף אשם בבגידה, והעונש על הבגידה בפקיסטן הוא גזר דין מוות.
Continuing to track breaking news out of Pakistan, where former President Pervez Musharraf has been sentenced to death. A court found the former military ruler guilty on 5 treason charges.
השופטים החליטו ברוב של 2-1 שהגנרל נקט מהלך לא חוקי כאשר בשנת 2007 השעה את החוקה והכריז על מצב חירום במדינה במטרה להישאר בשלטון. מושרף אומנם התפטר מתפקיד הנשיא כמה חודשים אחר כך, כי החלטתו הצית גל מחאה חסר תקדים. אך יריבו הוותיק, שאותו מושרף זרק מראשות הממשלה בהפיכה הצבאית שהנהיג בשנת 1999, נווז שריף, לא הסתפק בעזיבתו. בשנת 2013, כשנבחר נווז שריף שוב לראש הממשלה, הוא יזם נגד אויבו הישן את ההליך המשפטי בחשד לבגידה. מושרף טען להגנתו שההחלטה להשעות את החוקה התקבלה בתיאום עם הממשלה, אך השופטים לא קיבלו את ההסבר הזה, ובמרס 2014 הוגש נגדו כתב אישום. בשנת 2016 הצליח מושרף לקבל אישור לצאת מפקיסטן לקבלת טיפול רפואי בדובאי, שם הוא חי מאז, ולא נהנה לדרישות אסלאמבד להגיע למשפטו. בהודעה לתקשורת שהפיץ מוקדם יותר החודש, הגדיר הנשיא לשעבר של פקיסטן את התיק נגדו חסר כל בסיס.
שלום לדוקטור יונתן פרימן.
שלום רב.
מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. האם פקיסטן יכולה לדרוש מדובאי להסגיר את פרווז מושרף? עד כמה זה מציאותי? עד כמה סביר שדבר כזה יקרה?
אז קודם כל צריך להבין שעדיין מושרף יכול לערער על הגזר דין. מבחינת המצב הזה שבו דובאי ופקיסטן יתחילו לדון לגבי האם אפשר להסגיר או לא, קודם כל מושרף צריך למצות את כל התהליך. צריך גם לזכור שהעונש מוות עצמו שעכשיו הוכרז, רק שני שופטים מתוך השלוש אמרו זאת, אחד התנגד לעניין הזה, כי בסוף אנחנו מגיעים למצב שזו הפעם ראשונה בהיסטוריה שרמטכ"ל של צבא פקיסטן נאשם בבגידה ומקבל עונש מוות.
בוא נלך קצת אחורה, פרווז מושרף, מנהיג החזק של שנות ה-2000 של פקיסטן, מה בעצם הוא עשה שגרם לו היום לזכות בעונש הזה?
אז קודם כל צריך להבין שהאדם שהביא את התביעה נגדו זה היה שריף, הוא עשה הפיכה צבאית נגדו בזמנו, בזמן ששריף היה בחול, הוא לא נתן לו לנחות בפקיסטן, והייתה פה טענה שהוא אפילו ניסה לגרום למטוס שלו להתרסק. בסוף הוא הגיע לשלטון. צריך גם לזכור שהזמן הזה שהוא מגיע לשלטון זה ממש כמה שנים אחר כך יש את הפיגועים בניו יורק והמהלך הזה של המלחמה בטרור. אז יש פה עניין גם של המערב, ארצות הברית, שאדם כמו מושרף, אדם שלא מייצג את האסלאם הקיצוני, שלא יהיה את המפתחות של השיגורים הגרעיניים, כי צריך לזכור שפקיסטן היא המדינה המוסלמית היחידה בעולם עם נשק גרעיני, אז היו כל מיני מהלכים שהוא ביצע פנימית, גם לחזק את השלטון וגם, לפי מה שהוא גם מספר, כדי להילחם באסלאם הקיצוני, כדי שלא יהיה מצב שלהם יהיה את המפתחות לגרעין.
מה הולך לקרות הלאה?
אז צריך לראות, גוף מאוד מאוד חזק בפקיסטן זה הצבא הפקיסטני, והרבה פעמים אם חושבים על פקיסטן, אתה לא חושב דווקא על היציבות הפוליטית, אלא אתה חושב על היציבות הצבאית, אז לדעתי, מה שהכי חשוב לראות זה קודם כל איך הצבא הפקיסטני יקבל את הדבר הזה, שבו רמטכ"ל של צבא פקיסטן לשעבר, הפעם ראשונה מקבל את הדבר הזה, אז מבחינת הצבא ולראות האם הם מנסים גם להשפיע על ה... מרחב הפוליטי שאולי ישנה את דעתו לגבי גזר הדין של מושרף.
עד כמה יש לו תמיכה בציבור, בעם?
אז חלק מהסיבה שהוא לא נמצא שם זה שהעם פנה לכיוונים שהתנגדו למה שהוא עשה. חלק ממה שהוא עשה בזמן הזה, שהוא לא רצה שהחוקה תהיה תקפה יותר בזמן החירום, זה שהוא גם פעל נגד התקשורת העצמאית בפקיסטן. אז היו הרבה גורמים בתוך פקיסטן, גם בקרב הציבור, שהרגישו שהוא לוקח את המדינה אחורה, שהוא לא מאפשר את הקדמה להגיע לפקיסטן. צריך גם לזכור שכרגע ההנהגה בפקיסטן מייצגת דור חדש, יש שם אפילו מישהו מפורסם ששחק קריקט, אנשים שבסוף מנסים להביא סדר יום חדש לפקיסטן, אז הציבור בגדול לא רואה אותו כאדם חיובי, שאדם שתרם רבות לביסוס היציבות במדינה.
אתה נשאר איתנו גם לעניין הבא, אבל עוד קודם לכן אנחנו רוצים לפנות לכתבת חדשות החוץ מאיה רכלין. שלום מאיה.
שלום ערן.
האסלאם היא הדת השנייה בגודלה בהודו, מהווה כמעט 15% מאוכלוסיית המדינה, ועדיין התושבים המוסלמים טוענים שהשלטון מתנכל עליהם, ומפלה אותם. השבוע גל מחאות חדש, שבו השתתפו אלפי בני אדם שיצאו נגד חוק חדש, שלטענתה מתעלם מהתושבים המוסלמים. ההפגנות הללו הפכו אלימות במהרה, ועד כה נקבע מותם של 5 בני אדם. הסיפור הוא בעצם חוק האזרחות, נכון?
נכון, בעצם החוק הזה שעבר בשבוע שעבר הוא נשמע יחסית ידידותי, מציע אזרחות למאגרים לא מוסלמים מ3 מדינות, אפגניסטן, פקיסטן ובנגלדש, שהגיעו להודו לפני 2015-2014. ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי טוען שההחרגה הזו של המוסלמים היא כיוון שהם לא ממש נחשבים למיעוט במדינות השכנות להודו. התשובה הזו עוררה חשש שהחוק יגביר את אפליית המוסלמים. בינתיים בשורת מחאות שפרצה שם בימים האחרונים נפצעו מאות בני אדם, רק בימים האחרונים מאות תלמידים באוניברסיטאות ברחבי הודו ומספר שוטרים, כך זה נשמע. כך נשמעו הפגנות אתמול באוניברסיטה בתוך הבירה דלהי, אלפים שצועקים לעבר השוטרים. בימים האחרונים גם הציתו תחנות משטרה והשחיתו כמה אוטובוסים במחאה נגד אותו חוק אזרחות חדש. החוק הזה בעצם, לפי מה שטוענים המפגינים, הם חוששים שהוא בעצם יגביר את האפליה של מוסלמים במדינה. בוא נשמע את אחד המפגינים שיצאו השבוע לרחובות.
आज जो हुकूमत सिर्फ और सिर्फ यहां पर ढांचे को कमजोर करना चाह रही है ये जो सारे मुसलमान आप देख रहे हैं ये
השלטון מחליש את השורשים של הודו באמצעות החוק הזה. הוא קורא ומוסיף, המוסלמים שאנחנו רואים נלחמים כדי לחזק את היסודות של הודו. ההחלטה הזו להעביר את החוק באמת הציתה גל מחאות מאוד מאוד נרחב בקלקוטה, מומבאי, בסוף הגיעו גם לדלהי וניו דלהי והאוניברסיטאות הרבות שנמצאות שם. לפי ההודעה של המשטרה, 5 בני אדם נהרגו במסגרת העימותים בימים האחרונים, ואנחנו שומעים דיווחים מאומתים ופחות מאומתים על כבר מאות פצועים. מפלגת השלטון חוזרת ומבהירה שחוק האזרחות החדש לא יפגע באף אזרח הודי משום מחוז, ועדיין המבקרים טוענים שהאפליה שגם ככה מתקיימת נגד מוסלמים בהודו רק תלך ותחמיר. נזכיר ערן, כמו שאמרת, כמעט 15% מאוכלוסיית הודו הם מוסלמים, מעל ל-170 מיליון בני אדם. החוקה והפרלמנט ההודי אמנם מגנים על זכויותיהם של המיעוט המוסלמי, אך בשנים האחרונות הם מדווחים על פחד גובר בגלל מפלגת השלטון, מפלגת העם ההודית, ובראשה ראש הממשלה נרנדרה מודי. נגיד דבר אחרון ערן, כשהודו הפכה למדינה עצמאית ב-1947, המייסדים שלה ניסו ליצור איזושהי אומה בה כל הדתות מתקבלות בניגוד לשכנה פקיסטן. חוק האזרחות שעובר שם השבוע מוכיח שהודו רק מתרחקת מהאתוס הזה שהיא ביקשה ליצור ולחיות לפיו לפני 70 שנה.
מאיה רכלין, כתבת חדשות החוץ, תודה.
תודה.
אנחנו רוצים לשמוע מה קורה שם עכשיו בהודו, ונצרף את הטלוויזיה, ערוץ NDTV, שמשדר כמובן ממש עכשיו את ההפגנות בשידור חי, הפגנות שמתקיימות להן באחת הערים, הרי הפרברים של הבירה ניו דלהי. נשמע קצת מזה. כן, והערוץ הזה שבדרך כלל משדר באנגלית עבר לדבר בשפה ההינדית. אנחנו שוב אומרים שלום לדוקטור יונתן פרימן.
שלום.
מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. עד כמה האירוע הזה שמתרחש עכשיו כמעט בכל מדינה בהודו משפיע או מעמיד את פקיסטן והודו על מסלול התנגשות?
אז צריך לזכור קודם כל שהודו, מדובר פה על הדמוקרטיה הכי גדולה בעולם, וחלק ממה שאנחנו רואים מפנית מי שמפגין נגד אותו חוק, שאולי אפשר לקרוא לזה מין חוק הלאום ההודי, וההשלכות מבחינת מה זה אומר להיות הודי.
להבדיל, כן.
להבדיל, כן. אז יש פה צד אחד שמתנגד לחוק, שהם בכלל לא מוסלמים, שהם אומרים שהחוק הזה מנסה להשוות בין להיות הודי ולהיות הינדי. זאת אומרת שיש פה איזה השוואה וקשר בין הדברים, ואתה יודע שיש חלק מהאנשים שקוראים להודו הינדוסטן, זה עוד שם למדינה. אז יש אנשים שאומרים זה לא ראוי, כי הודו אמורה להיות מדינה חילונית, וכך היא גם קמה. מצד השני, יש את המתנגדים שאומרים שהוא אולי מפלה את המוסלמים. יש הרבה אזרחים שהם נמצאים כרגע בהודו בצורה לא חוקית, והחוק הזה מאפשר לחלק מהאנשים האלו לקבל איזה מסלול מהיר לאזרחות הודית, ומה שגילו בחוק זה שהחוק עצמו נותן עדיפות לאנשים שהם לא מוסלמים. זאת אומרת, אנשים שאולי בחרו מבנגלדש, ממיינמר, מקבלים פחות עדיפות, אז יש כאלה שמרגישים שיש פה איזה מין יתרון להיות חלק מהדת ההינדואית ופחות מהדת המוסלמית.
אתה יודע, אם נחזור אחורה, שוב, לאותה שנת 47, לפיצול בין הודו לפקיסטן, כן היה איזשהו חזון לייצר פיצול בין, זוהר, הייתה אותה טריטוריה, בין הטריטוריות המוסלמיות לטריטוריות ההינדואיות.
נכון, היה ניסיון כזה, אבל מה שקרה זה שהיה כמות מאוד גדולה של אוכלוסייה מוסלמית שנשארה בהודו, וגם בסופו של דבר גם ראינו את התהליך שבו הפקיסטן כמדינה לקחה כיוון שיותר נתן את העדיפות לאסלאם ופחות למשהו יותר פלורליסטי, וההפך קרה בהודו, אף הפי שהרוב העצום היה ההינדואים, הם עדיין הקימו שם מסגרת שתאפשר לכלל המגזרים, לכלל הדתות להיות שם חופשיים, ואגב יש גם מקומות ופרובינציות ומדינות בהודו, שאפילו נותנות עוד יותר זכויות למוסלמים, לדוגמה בהקשר של אכילת בשר, שההינדואים לא אוכלים פרות, והמוסלמים כן, אז יש אזורים שהם כן יכולים לעשות זאת.
אז מה קורה עכשיו בעצם? אפשר להניח שבית המשפט העליון אולי יתבקש להתערב בחוק הזה?
כן, אז צריך לראות קודם כל את המסגרת המשפטית, אנחנו צריכים גם לראות עד כמה ההפגנות האלו גם מתחילות להתחבר להפגנות הנוספות, שאתה בטח גם דיברתם על זה, מבחינת קשמיר, יש הרבה שינויים פנימיים בתוך הודו שיש...
החלטה בעצם לפרק את חבל קשמיר לשני מחוזות מנהלים אולי אפילו יותר.
כן, משהו שאולי החליש את העצמאות של המקום מבחינת האופי של המקומים, קרי המוסלמים שם. אז צריך לראות קודם כל עד כמה הדבר הזה מתחבר לתפיסה הכללית שיש נגד השלטון והשינויים שהוא מבצע פנימי בתוך הודו, ולראות האם יש גם כל מיני איתותים מצד פקיסטן, שיכול להיות שיגיעו לבמה ויגידו, חבר'ה, אנחנו עכשיו באים להגן על האינטרס המוסלמי מתוקף זה שאנחנו פה מדינה שאמורה לייצג אולי את העם עם הדת המוסלמית פה בתוך האזור.
דוקטור יונתן פרימן מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית, תודה רבה.
תודה רבה.
בית הנבחרים האמריקני יקבע היום נהלים לדיון ההיסטורי שיקיים השבוע הצבעה על הדחת הנשיא טראמפ, ערב ההצבעה סקר חדש. מוצא שהחברה האמריקנית חצויה בנושא הזה. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום ערן.
אז שימועי ההדחה והעדויות לא הזיזו בסופו של דבר את הציבור מהעמדות המסורתיות שלו.
לא, בסופו של דבר הכל קם ונופל על החלוקה הפוליטית הרגילה, ואם אנחנו מסתכלים על הסקר האחרון של CNN שפורסם אתמול, סקר של Fox News שפורסם כמה ימים קודם לכן, בסופו של דבר אנשים מצביעים לפי השיוך המפלגתי, הסקר שחושבים על העניין הזה לפי השיוך המפלגתי, הסקר של CNN מראה דווקא ירידה בתמיכה ברעיון של הדחת הנשיא, רק 45% תומכים בהדחה שלו לעומת 50 כאשר התהליך הזה התחיל, 47% נגד ההדחה. הסקר של פוקס נתן מספרים קצת יותר גבוהים בעד ההדחה, אבל בסופו של דבר זה מראה שהדיונים האלה לא באמת הזיזו אנשים מעמדותיהם. מדוע? גם בגלל שהם לא עוררו את ההד הזה שאנשים ציפו מדיוני הדחה, ממהלך כל כך היסטורי, גם בגלל שהם לא הציגו איזה שהם ראיות חדשות שאנשים לא הכירו. בסופו של דבר, מה שידענו בהתחלת התהליך הוא גם מה שידענו בסופו. מה שמעניין אבל אולי להסתכל זה, אם עוזבים לרגע את הציבור ומסתגלים בתוך המפלגה הדמוקרטית, שם בעצם היה דיון בשאלה איך יתייחסו לנושא הזה דמוקרטים מתונים, האלה שבאמת העתיד הפוליטי שלהם נתון בסכנה בבחירות הקרובות, כי הם באים מאזורים מאוד רפובליקנים, ויקשה עליהם לנצח אם הם יתמכו בהליך ההדחה. כאן ראינו התפתחות מעניינת אתמול, חבר קונגרס דמוקרטי אחד שמתנגד להדחה ומגיע ממחוז כזה, הודיע שהוא פשוט חוצה את הקווים והופך להיות רפובליקני. לעומת זאת, שישה חברות וחברי קונגרס מאזורים מאוד מתנדדים, שזכו לראשונה בכיסא שלהם בבחירות האחרונות, הודיעו שלמרות ההתנגדות, הן והם ימשיכו לתמוך בהדחה בכל זאת. כך שגם לא נוצר האפקט הפוליטי בשטח של איזושהי נקמה פוליטית במי שיבחר להצביע השבוע בעד הדחת הנשיא.
ודמות מפתח בפרשה האוקראינית, רודי ג'וליאני, מסרב לרדת מסדר היום.
כן, רודי ג'וליאני, שהוא בעצם האיש שעשה את כל העבודה המלוכלכת עבור דונלד טראמפ והממשל שלו בקשרים עם האוקראינים, הוא החליט לנסוע לאוקראינה, מה שהוגדר כנסיעה לצורך תחקיר או צילומים של סדרה דוקומנטרית או סרט דוקומנטרי, אבל הוא עשה שם קצת עבודת תחקיר משלו, וחזר עם המסקנות שלו, והוא אומר שיש לו עדויות חזקות עוד יותר שמורששות את הטענה שלו, אבל ברעיון הוא בעצם מצליח לחזק את את הטענות שההדחה של השגרירה באוקראינה, מרי איבנוביץ', בעצם הייתה הדחה פוליטית. בוא נשמע דברים שאומר רודי ג'וליאני בנושא הזה.
I didn't need her out of the way. I forced her out because she's corrupt. I came back with a document that will show unequivocally that she committed perjury when she said that she turned down the visa for Mr. Shokin because of corruption. I have four witnesses who will testify that she personally turned down their visas because they were going to come here and give evidence either against Biden or against the Democratic Party. There's no question that she was acting corruptly in that position and had to be removed. She should have been fired if the State Department weren't part of the deep state.
השגרירה הזאת מושחתת, הוא אומר.
אומר שהיא מושחתת, ולכן הוא פעל להדיח אותה מתפקידה, ושאם הוא לא היה עושה את זה, היא הייתה צריכה להיות מפוטרת מתפקידה, כי היא בעצם ניסתה למנוע אשרת כניסה לארצות הברית של התובע האוקראיני, זאת כדי לבלום את החקירה נגד בנו של סגן הנשיא ביידן. כאמור, ג'וליאני שמספר שיש לו מסמכים ועדויות שיוששו את זה. מה שמעניין כמובן זה שג'וליאני לא הסכים לבוא ולהעיד בנושא הזה, וספק אם הוא יבוא ויעיד כאשר הסנאט יקיים משפט הדחה, כך שלא ברור היכן הוא יציג את העדויות האלה שיש לו לכאורה.
טוב, אולי במשפט הדיבה שתוכל להגיש נגדו אותה מריה איבנוביץ' השגרירה לשעבר, יהיה בהחלט מעניין. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
ללא עיכובים וללא מעצורים, בוריס ג'ונסון מתכוון להגן בחוק את תקופת המעבר של הברקסיט, כך שתסתיים בדצמבר 2020, ללא אפשרות להערכה. ביום שישי צפוי הפרלמנט הבריטי להצביע ברוב קולות בעד החוק, שיפתח שוב את הדלת לתרחיש של יציאה ללא הסכם בתום השנה הבאה. הלייבור מוחים על ההצעה, מכנים את בוריס ג'ונסון פזיז וחסר אחריות, ואילו הלירה סטרלינג הבריטית רושמת ירידה של יותר ממחצית האחוז בערכה עם פתיחת המסחר בבורסות האסיאטיות. שלום לכתבנו בלונדון, עידו סואן.
שלום ערן.
אז מה מטרת החוק החדש הזה, כשכולנו יודעים שהמטרה של בוריס ג'ונסון היא להוציא את בריטניה מהאיחוד האירופי הרבה הרבה לפני בעוד שנה?
זה נכון, תראה, המטרה היא יותר הצהרתית כרגע. בעצם בוריס ג'ונסון רוצה להראות שהוא מיישם את ההבטחה שלו לבוחר ולאלו שהצביעו בעד העזיבה, והוא למעשה אומר, בריטניה עוזבת את האיחוד, אין פה שום מחלוקת, אין שום מקום לעיכובים מיותרים. סוף ינואר 2020 בעצם ההסכם עתיד להיות מאושר, כאשר תקופת המעבר הוא מתכוון לתחום אותה בשנה בלבד. בתקופה הזאת עתידה בריטניה בעצם לעזוב את איחוד המכסים, את השוק המשותף, בזמן שהיא מנהלת למעשה מסע ומתן על הסכם עתידי עם האיחוד. בינתיים היא כמובן תנהג לפי רוב חוקי האיחוד, מבלי שתהיה לה למעשה זכות הצבעה במוסדות השונים שלו. מעבר לזה, גורם בדאונינג 10 מסר כי ג'ונסון שואף להגיע להסכם סחר חופשי עם האיחוד, בדומה לזה שיש כיום לקנדה, כפי שאגב הוא אמר גם במהלך הקמפיין. מי שמגיבה לכך היא אורסולה וון דר ליין, נשיאת האיחוד הנכנסת. היא כבר הבהירה כי בסוגיות שונות כמו תעופה והסקטור הפיננסי, יאלץ המסע ומתן להימשך גם אחרי 2020, ובעצם הסעיף שג'ונסון מתכוון להעביר איראן ביום שישי, עשוי להקשות על המסע ומתן הזה, כמו גם על סוגיות בלתי פתורות אחרות, למשל בנושאי סביבה, סיוע חוץ, מה לגבי נקודות מעבר בהן עתידות להיבדק סחורות בין בריטניה לצפון אירלנד. זה בהחלט מציב אתגר עבור הבריטים להשלים את בניית התשתיות שיאפשרו מעבר חלק של סחורות. וישנם פרשנים שאומרים כי הצעד הזה של ג'ונסון נועד לאפשר לו שקט תעשייתי בקרב המפלגה שלו, בנוגע לאילו הקלות שהוא עשוי להסכים להן מול האירופאים. בממשלה עצמה טוענים כי הדדליין ימקד את תשומת הלב של כל הנוגעים בדבר, בנוגע לסוגיות שעליהן מתנהל למעשה המסע ומתן. כפי שאמרת בפתיח, קיר סטארמר לעומת זאת, מהלייבור, קינה את ג'ונסון פזיז, חסר אחריות, למעשה הוא מסכן את זכויות העובדים בבריטניה, כך אומרים הלייבור, ונותר רק לראות כיצד בעצם יעמוד בוריס ג'ונסון באמת בהבטחה המאוד אמביציוזית הזאת, שהוא מבטיח לבוחר.
עידו סיין, כתבנו בלונדון, תודה.
תודה, אירן.
אנחנו לצרפת, היום אמורות ההפגנות המאורגנות על ידי האיגודים המקצועיים נגד תוכנית חוק הפנסיה החדשה להגיע לשיא השתתפות חדש בניסיון להכריח את הממשלה לוותר על תוכנית השר הממונה על יישום הרפורמה נאלץ להתפטר אתמול אחרי שהתברר כי הוא ממשיך להיות מועסק גם על ידי איגוד חברות הביטוח וחברת הרכבת. כתבנו גדעון קוץ מדווח מפריז.
הממשל הצרפתי שמנסה לקדם למרות המחאות והשביתות המשתקות את המדינה, את הרפורמה בחוקי הפנסיה, ספג אתמול מכה קשה כשהשר הממונה מזה כ4 חודשים על הרפורמה, ז'אן פול דלבואה, נאלץ לפרוש מתפקידו לאחר שהתברר שעם מינויו לא הצהיר כי הוא ממשיך לעבוד במקביל עבור 13 מוסדות שונים, חלקם בשכר, כשהמשמעותיים ביותר שביניהם לצורך העניין הם חברת הרכבות ותאגיד של חברות ביטוח, שיש להן כמובן אינטרס ישיר בקביעת שיטת הפנסיה. הנשיא מקרון קיבל את התפטרותו בצער. היום צפוי לדברי האיגודים המקצועיים יום של שביתה כללית, הפגנות ומחאות הגדולות ביותר מאז שהחלו השביתות לפני שבועיים. אך גם בימים הרגילים של השביתה, המצב הפך בלתי נסבל עבור הציבור הצרפתי ערב היציאה לחופשת סוף השנה. אני קצת מתקשה להבין את הטיעונים של שני הצדדים, נאנח אחד הנושאים. הבעיה היא שאנחנו מהווים בני ערובה. אתמול נוצרו סביב פריז הפקקים הגדולים בהיסטוריה. 80% מהרכבות ורוב התחבורה הציבורית אינם פעילים, ובמטרו של פריז נראות סצנות של דוחק והתכתשויות כדי לנסות לתפוס מקום ברכבות המעטות הפועלות שאינן מתאימות למזג הקר והמרוסן בדרך כלל של הצרפתים. המשטרה הצרפתית מייחסת אגב למצב זה גם את תקיפתו של הסטודנט הישראלי בשבוע שעבר במטרו, ואינה סבורה כי זו בוצעה רקע אנטישמי, למרות שהמותקף משוכנע שהותקף משום שדיבר עברית עם אביו בשיחת וידאו. התוקף יליד מדגסקר בן 17, המוכר כעבריין למשטרה, נשלח עם זאת למעצר על ידי שופט נוער באשמת תקיפה אלימה בכוונה תחילה. כאן גדעון קוץ, מפריז.
מכאן לטורקיה של ארדואן שמעמיקה את המעורבות שלה בלוב לטובת הממשלה בטריפולי, ואילו בצד השני של המתרס הגנרל חפטר שנתמך בידי מצרים ואיחוד האמירויות מנסה שוב לכבוש את הבירה טריפולי. כתבנו לענייני ערבים רועי קייס, שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
טוב, ונראה שבהחלט יש יותר ויותר אינטרסים גם כאן למדינות באזור להבטיח שהגנרל חליפה חפטר ששולט בצד המזרחי של לוב הוא זה שיצליח לשלוט גם בטריפולי הבירה.
נכון, ערן. אנחנו לא עוסקים הרבה בזירה הלובית, אבל בתקופה האחרונה מתרחשים שם דברים מאוד דרמטיים, ולמעשה לוב כבר כמה שנים היא מגרש משחקים של כוחות אזוריים ובינלאומיים, אבל המגמה הזאת צוברת תאוצה. נזכיר, כמו שציינת, שלוב מאז נפילת קדאפי, הפכה למדינה מחולקת ומשוסעת בין כמה מוקדי שלטון. יש את מוקד השלטון בטריפולי, של ממשלת הפיוס של פאיז סראג', ממשלה שמקבלת הכרה מהאום וזוכה לתמיכה של קטר וטורקיה. במקביל יש לנו את הגנרל הלובי, חליפה חפטר, שמוביל את הצבא הלאומי הלובי. הוא שולט במזרח המדינה, בעיקר בעיר טובורג. הוא מקבל תמיכה גם ממצרים, גם מאיחוד האמירויות וגם מרוסיה. בעת האחרונה נראה שטורקיה מאיצה את ההתערבות שלה על אדמת לוב. זה החל בחודש שעבר, כאשר נשיא טורקיה ארדואן חתם על הסכם ביטחוני עם הממשלה בטריפולי, שכולל גם את שרטוט הגבולות הימיים שם באגן המזרח התיכון. הסכם שמאפשר למעשה לטורקיה להעניק סיוע צבאי ישיר לממשלה הזאת בלוב. ארדואן אפילו רמז שהוא ישלח חיילים לשטח לוב. וההסכם הזה, פרט לכך שהוא קונטרה למצרים ולאיחוד האמירויות המאוד צנועות על טורקיה, הוא גם קונטרה לשיתוף פעולה בין יוון, קפריסי ומצרים במישור של הגבולות הימיים, המאבק למעשה על המשאבים בים התיכון.
ועוד לא אמרנו מילה על ישראל.
נכון, שגם יש גם את העניין הישראלי, שגם כמובן נכנס פה, ישראל כמובן היא יותר בצד של מצרים, יוון וקפריסין. אז צריך להגיד שאתמול סראג', ראש הממשלה בטריפולי, נפגש באנקרה עם ארדואן, שנראה שמנצל את הפסקת את פסק הזמן של המבצע בצפון סוריה נגד הקורדים כדי להעמיק אחיזה בזירה חדשה. צריך להגיד שאנחנו כבר שמענו בחודשים האחרונים לא אחת על מעורבות טורקית במלחמה הזאת, בין אם באמצעות מלטים טורקים שהופלו על ידי כוחותיו של חפטר, ובין אם באמצעות חיילים בשטח. זו כנראה הסיבה שבימים האחרונים אנחנו רואים את הגנרל חפטר יוצא במאמץ נוסף כדי לכבוש את הבירה טריפולי. הוא אחרי שם במבצע מאז חודש אפריל שעבר, מבצע שלא ממש עולה יפה. הוא אומר שעכשיו זו המערכה המחרת, אבל כרגע עדיין אין שם הכרעה. ובוא נשמע בהקשר הזה דוברו של חפטר, אחמד אל מסמרי, שהוא מבהיר לטורקים במסיבת עיתונאים אתמול, לא נאפשר לכם להשתלט על לוב ולהפוך אותה לקטר מספר 2. הנה.
ليبيا بكل مدنها وكل قراها وكل أريافها ليست كقطر التي احتلت بقواعد تركية.
כן, אז אומר למסמרי, לוב היא לא כמו קטר שנכבשה על ידי הטורקים, שיש לה בסיסים שם, אנחנו לא נאפשר זאת. אז צריך להגיד שבאמת זה מאבק מאוד מרתק בין כמה כוחות אזוריים, טורקיה מצד אחד, איחוד האמירויות ומצרים מצד שני, כנראה ממש לא הולך להסתיים בקרוב.
כן, יש חשש שנראה אולי עימות בים התיכון בין היוונים לטורקים למשל, או בין הלובים ליוונים.
זה בהחלט יכול להיות. תראה, אנחנו רואים שגם ארדואן למעשה בהסכם הזה עם אותו סראג' בטריפולי, למעשה אומר גם שהוא לא יאפשר להם לקדוח למשל באזורים של, שבים התיכון שבעיניו נמצאים בשליטת, אמורים להיות בשליטת טורקיה. זה בהחלט בא בחשבון, ואם טורקיה באמת תשלח באופן מוצר חיילים טורקים לטריפולי בכלל, זה באמת יהיה פוטנציאל פה לאסקלציה עם שלל הגורמים האלה, שצריך להגיד, יש פה באמת קלחת רצינית של גורמים שמנסים להתערב בלוב, מדינה מאוד חלשה עם כמה מוקדי שלטון, שכל אחד רוצה לקחת נתח מההוגה הזאת.
מזרח הים התיכון מתחמם, ולאו דווקא בגלל שינוי מזג האוויר.
בהחלט, זה בטוח.
רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
מולטו אסטטקה, אבי האתיו ג'אז, יגיע השבוע מאתיופיה בפעם השלישית לישראל לשתי הופעות בפסטיבל הג'אז בתל אביב, אחת ביום רביעי, השנייה ביום חמישי, יום הולדתו ה-76. מדובר באחד המוסיקאים היחידים שיכולים להתהדר בכך שיסדו ז'אנר מוסיקלי. שלום ליותם זיו מהבלוג ג'אז חופשי בהארץ.
אהלן.
אז מה זה אתיו ג'אז?
אתיו ג'אז זה באמת שאלה מצוינת. זה ז'אנר מוזיקלי שפיתח אסטטקה, מבוסס על סולמות של 5 צלילים ושל 12 צלילים, שהמקור לדברי אסטטקה הם באנשי המרחבים הפתוחים שהוא קורא להם. זה השבטים שהיו באתיופיה במשך 3,000 שנה שיצרו את המוזיקה, והוא אומר שהם התחילו את כל המוזיקה של העולם המערבי.
או במילים אחרות, הג'אז שאנחנו מכירים מארצות הברית מגיע מאיזשהו מקום, מגיע מאיזשהם שורשים תרבותיים, למרות שאנחנו יודעים שרוב העבדים בארצות הברית שהובאו מאפריקה הובאו דווקא לא מאזור אתיופיה, אלא ממערב היבשת.
נכון, בגלל זה זה לא כל הג'אז, אבל יש ז'אנר שהוא קורא לו אתיו ג'אז, שהוא שונה מדברים אחרים. זה שונה ממוזיקה מהג'אז האמריקאי, אבל הוא כן, לדברי הסטטקה, הבסיס של הג'אז הלטיני. כששאלתי אותו אם יש דבר כזה מוזיקה לטינית, הוא תצדן. הוא אמר, אין מוזיקה לטינית, הכל מוזיקה אפריקאית. הבסיס של המוזיקה הלטינית, המקצבים הלטינים, הם בעצם אפריקאים, וסטטקה, חשוב להבין, הוא גדול יותר מהרמה המוזיקלית שלו. הוא מנגן בהמון כלים, הוא מוזיקלי, והוא מלחין והוא מאבד, אבל הוא גם משמר את התרבות באמצעות מוזיקה.
אתה יודע מה, אז בוא, במקום לדבר, בוא נשמע אולי משהו מהמוזיקה שהוא מייצר, הנה.
תמיד רעיון טוב.
זה נשמע כמו גרסת לואו-טק של ג'אז, אם נודע על האמת.
אני לא מסכים איתך, ורבים אחרים לדעתי לא הסכימו.
אוקיי.
בעיניי זה מוזיקה נהדרת, ובעיקר חשוב להבין שהאיש השקיע את, אני חושב, עשרות שנים בלפתח את המוזיקה הזאת, בלמצוא אותה. הוא קיבל תקציבים מהאום, הוא קיבל תקציבים מאוניברסיטת הרווארד. הוא משמר תרבות באמצעות מוזיקה, והוא מוזיקאי נפלא.
אז בוא נשמע עוד.
נהדר.
מה שונה הסגנון הזה מהג'אז שאנחנו מכירים היום בעיקר מארצות הברית?
אז הג'אז האמריקאי הוא מבוסס על סולמות שונים, והג'אז האתיופי וגם חלק מהאפריקאי, אמרתי קודם, מבוסס על חמישה צלילים בסולם, וזה הופך את המוזיקה לשונה, וגם המקצבים שונים בבסיס מדברים אחרים שנעשים, למרות שאני חייב להגיד שבעשורים האחרונים ההגדרה לג'אז היא הרבה יותר כללית, וקשה לשים אצבע על משהו שהוא אין לו נגיעה בג'אז, הכל הופך להיות מאוד מעורבב. אז ההבדל בעצם, במהות, זה אותו סולם. ועוד דבר ייחודי לסטטקה זה שאחרי שב-2005 מוזיקה שלו נכנסה לסרט, הרבה ראפרים לקחו את המוזיקה שלו ועיבדו עליה, ועשו את כל מיני דברים. שונים ומעניינים מהכיוון שלהם. זאת אומרת, לא רק נערץ על ידי מאות אלפי אנשים, אלא הוא גם מתווה דרך למוזיקאים אחרים.
תגיד, עד כמה אפשר לשמוע את הסגנון הזה שהוא הביא גם אצל עולי אתיופיה כאן בישראל? עד כמה באמת הצליחו לייבא את הז'אנר הזה גם לכאן, יוצרים מקוריים?
קודם כל, חשוב להבין, סטטקה הוא נוצרי, וחלק מהמוזיקה הזאת היא מוזיקה כנסייתית, שלפני אלפי שנים, אז במובן הזה יש איזשהו שומי תרבותי. מצד שני, כששאלנו אותו איזה קהל מגיע להופעות שלו, אז הוא אומר שיש הרבה קהל מיוצאי אתיופיה שמתחברים למוזיקה שלו, אבל לאו דווקא בגלל שזה ג'אז. זה תרבות, זה משהו שהם מכירים. קשה להגיד שכל מי שמגיע הוא חובב ג'אז, אבל כן מתחברים יהודים יוצאי אתיופיה בהחלט למוזיקה שלו.
בוא נשמע עוד קצת ממנו. יותם, איפה אפשר לראות אותו?
הוא מגיע לפסטיבל ג'אז תל אביב, הוא מגיע לשתי הופעות, אחת ביום חמישי ואחת ביום שישי, וההופעה שתהיה ביום חמישי ביום הולדת שלו, אני בטוח שתהיה הופעה מיוחדת, ובכלל, חשוב להבין, הוא מכיר ומנגן על הרבה כלים, בשנים האחרונות הוא מתעסק בקונגות וויברפון, והוא עם הרכב נהדר, והמוזיקה שהוא עושה היא מקפיצה והיא פנטסטית. זאת אומרת, מי שלא מכיר אותו, אני מקנא בו שהוא שומע אותו פעם ראשונה.
יותם זיו על מולטטקו, מולטקו.
מולטו אסטטקי הגדול.
וואו, קשה להגיד את זה. תודה רבה לך.
תודה לכם, ביי ביי.
חגיגות 25 שנה לשיר הזה של הזמרת מריה קרי, All I Want for Christmas is You, והשיר הזה מגיע עכשיו לראש מצעד 100 השירים החמים והמושמעים של הבילבורד. בפעם הראשונה עד כה הגיע השיר שיצא ב-1994 למקום השלישי. השיר יצא באלבום Merry Christmas של קרי, הקליטה אותו כשהייתה בת 24, ועד כה היא הרוויחה 60 מיליון דולרים על השיר הזה, שהפך לסימן ההיכר שלה בכל שנה בחג הקריסמס וחג המולד. בציוץ למעריציה היא כתבה אתמול, עשינו את זה, לאחר שמשאלת החג שלה התגשמה. בריאיון לאמזון מיוזיק בתחילת השנה היא אמרה שכתבה את השיר המתקתק לחג המולד בהתבסס על חוויות הילדות שלה, הימים שבהם אמא לא הצליחה להכין עבורה את החג המושלם, ימים שחלפו, והיום נותרנו עם שיר מתקתק ויפהפה לחג המולד. כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, העורך זאב שניידר, המפיקות מדארטה לובד ואורית שולץ, הטכנאים דרור רוטשטיין ושימון דוקרקר, אני רן סיקורל. אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ואז עד אז אנחנו בדף ההסקטים של כאן. חפשו אותנו שם תחת השם כאן עולמי, אנחנו גם בטלגרם, חפשו אותנו גם שם תחת השם כאן עולמי צ'אט. רוצים לשמוע מכם, להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.